ב-100 ברדיו שלום. לסיום אני רוצה להודות לכם על ההזנה, לאחל לכולכם חיים הרבה יותר שלווים ושקטים, בלי מלחמות, עם הרבה אור והרבה שלום. אני אשמיע בנימה אופטימית זאת את השיר, שיר היונה של מתי כספי, מבצע אותו מתי כספי יחד עם נטלאלה. לכולכם ערב טוב מרדיו שלום ומציונה, ולהתראות בקרוב ולהשתמע בקרוב. ביי ביי. לכולכם כל טוב ולהשתמע בקרוב מציונה. ביי. ערב טוב למאזיננו בדנמרק, ישראל ובכל מקום אחר בעולם בו קולטים אותנו. כאן רדיו שלום המשדר בעברית בימי א' בין השעות 16-20 שעון דנמרק ו-17-21 לפי שעון ישראל. ניתן להאזין לרדיו שלום ברדיו בתדר 87.6 FM וב-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן גם לקלוט אותנו באינטרנט באתר www.radioshalom.dk. בערב באולפן אנוכי ציונה גריידי, העורכת משדרת וגם מנצחת על המכשירים. הערב בתוכנית אני אגיש לכם נושאים שונים. תחילה כמובן הנושא שבלתי נמנע להתייחס אליו, והוא מלחמת עופרת יצוקה שאירה בעזה. כמו כן אדבר על נושאי בריאות, אספר ואשמיע משירי הזמרת מרים בקבה שהלכה לעולמה לפני מספר חודשים, ויבדל לחיים ארוכים נחגוג כאן יום הולדת 70 לזמר האולטימטיבי של מדינת ישראל, שנבחר גם כזמר 60 שנות ארץ ישראל, אריק איינשטיין. תחילה אני רוצה להתייחס למלחמה הזאת, זאת אומרת אני לא מתייחסת פה אישית, אלא אני רוצה לצטט ממאמר שכתב אותו פרופסור חיים הררי, שהוא היה בין היתר נשיא מכון ויצמן. הוא איש מדע מפורסם בעולם כולו, הוא הוזמן להרבה כנסים. הוא פרסם כמה מאמרים בנושא המזרח התיכון ובכלל לכל הנושא הערבי והטרור בעולם. הכתבה הזאת מאלפת מאוד, אני רוצה לצטט לכם כמה קטעים נבחרים, ותחילה לספר לכם על פרופסור הררי, מי הוא ומה הוא. לפני שנתחיל עם זה, אני אשמיע לכם קודם כל בתוכנית הזאת בכלל, בגלל צל המלחמה הזאת שמרחף מעלינו והתחושה התמידית שלנו שכל העולם נגדנו, אני רוצה להשמיע דווקא שירי שלום, שירי כיסופים, שירי תפילה ותקווה לעתיד טוב יותר במזרח התיכון. אני מתחיל עם השיר הראשון של מאיר בנאי, זה הכל בשם האהבה. השיר הזה כבר אומר הכל, לא צריך הרבה לספר. הנה בבקשה, מאיר בנאי, השיר זה הכל בשם האהבה.
חזת תאהבי רק אותו, אם יום אחד תעז לי אז הוא בתך עלייך ישרוף. והכל זה, כן הכל זה רק מאהבה, כן הכל זה, כן הכל זה בשם האהבה. שלו והיא שלו רק שלו, אם לזה לא תסכים ישפוך דמך ודמו. והכל זה, כן הכל זה רק מאהבה, כן הכל זה, כן הכל זה בשם האהבה. Thank you. אדוק באמונתו, ואם מישהו לא איתו יוציא עליו זעמו, כן הוא ישלוף עליו את חרבו. והכל זה, כן הכל זה רק מאהבה, כן הכל זה, כן הכל זה בשם האהבה. כן הכל זה רק מאהבה, כן הכל זה, כן הכל זה בשם אהבה.
מאיר בנאי בשם האהבה על המצב, על המצב אפשר להגיד בארץ ובעולם בכל מיני נושאים. כאמור, אני רוצה לספר לכם תחילה, לצטט לכם ממאמר של פרופסור חיים הררי. לאלה שלא מכירים אותו, הוא היה בין היתר נשיא מכון ויצמן למדע, הוא חבר בכמה ארגונים בינלאומיים למדע, הוא מוזמן תכופות לארצות בנושאי מדע בארצות שונות. הוא נשא הרצאה בשם מבט מתוך עין השערה. היא ניתנה על ידו בכינוס חבר היועצים הבינלאומיים של תאגיד רב-לאומי גדול באפריל 2004. הוא לא רצה שזה יתפרסם, אבל זה הודלף לתקשורת, ומאז זה פורסם באינטרנט בהרבה עיתונים בעולם, ו המשיכו וביקשו אותו להמשיך ולתת הרצאות בנושא, והוא אף כתב ספר שנקרא גם כן מבט מתוך עין השערה. אפשר לרכוש את זה באתר שלו באינטרנט, מי שמעוניין, וכן להוציא את ההרצאות שלו. הוא מספר על משפחתו. כרקע לכל ההרצאה הזאת הוא מספר כמה דברים מעניינים על עצמו, על משפחתו. הם שבעה דורות בישראל. סבתו שרה נולדה בירושלים ב-1872, כשהמלכה ויקטוריה, השליט פרנץ יוזף ואוטו ון ביסמרק היו בחדשות. הוא מספר בהומור שאם סבתו יוכבד, כשם אמו של משה רבנו, נולדה בירושלים, הייתה בת 8 כשלינקולן נבחר לנשיא. אמא שלה גם כן נולדה בירושלים, בזמן שקליפורניה הייתה עדיין שייכת למקסיקו, וגריבלדי עדיין לא שחרר את איטליה. ארבעת נכדיו נולדו בישראל, וגרים שם היום, הם דור שביעי כאמור בישראל. הוא מספר, במשך שבעה דורות חיינו בישראל, בעין השערה. שרדנו יותר מלחמות וטרור מכל אומה אחרת. אבל כעת מוסרים לנו שאנו, משגריר צרפת הקודם, הוא מוסר שאנו מדינה קטנה וחראית. כן, חרא, מרצון שיט. ככה בבוטות הוא אומר עלינו, והררי אומר, אנו למדים שהכללים של איראן רוצים להחליף את המדינה הקטנה והחראית שלנו עם מדינה שיעית, ככה איראן. אמו דינה, על שם על שמה של ביתו של יעקב אבינו, הייתה בת 82 כשסדאם שלח את הטילים שלו למרכז תל אביב ב-1991. היא גרה בקומה רביעית, אבל לא הלכה למקלט וסרבה לחבוש את מסכת הגז. וכך היא אומרת, שרדתי את מלחמת העולם הראשונה. שרדתי את גירוש יהודי תל אביב לדמשק, את הגל הראשון של הטרור הערבי, את האינטיפאדה 1921, הגל השני ב-1929, שלישי 1936, ועד 1939, את מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, ואת ההפצצות המצריות על תל אביב ב-48, את מלחמת סיני ב-56, את מלחמת ששת הימים ב-67, מלחמת יום כיפור ב-73, וכל התקפות הטרור שהיו ביניהם. כך שאני לא הולכת להתרגש מסדאם חוסיין והטילים שלו. הררי מספר, כמדען ומחנך אני נוסע הרבה בעולם, מרצה על מדע, טכנולוגיה, חינוך, ותמיד נמנע לשוחח על המזרח התיכון, ועל העולם שמסביבנו. למה שאתרכז בנושאים כואבים, כשהמדע כה מרגש והחינוך כל כך מתגמל? כשאתה חי באזור סוער באופן קבוע, ואתה מבקר באזור שקט, התרצה לשוחח על מזג האוויר? אך בכל מסעותיי לא יכולתי שלא להבחין בבורות הקיימת בנוגע לכל הנושאים המיוחסים למזרח התיכון. אני יכול להבין הבדלי דעות כשהעובדות על הנושא ידועות. אני אפילו יכול לקבל עיוות קל של העובדות. היסטוריה אינה מדע מדויק. אני אפילו יודע בנוגע לרשומון שעדים שונים לאותו אירוע יספרו סיפורים שונים. אבל אינני יכול לחשוב על אף נושא שעליו הדיסאינפורמציה נפוצה במשך כל כך הרבה שנים לכל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה מקומות. מספר מדהים של אנשים משכילים ואינטליגנטים נפלו קורבן לעיוות עובדות של תפיסות מודעות ותפיסות מוטעות ושקרים טהורים. וכשאתה מצביע על כמה עובדות פשוטות, התגובות הן תמיד, למה אף אחד לא אמר לי? כפי שהמלחמה הקרה השפיעה על הפוליטיקה הבינלאומית, כך הפינה הקטנה שלנו בעולם הפכה לפינה של, של בעיות, אך אף אחד לא חשב להאשים אותה על כל רשע שהיה תחת השמש. רוצה להתנצל על הבלבול שלי במשפט האחרון ולהסביר, לחזור על זה שוב. ישראל הפכה למעשה לפינה שכל הבעיות של העולם מתנקזות אליה, מאשימים אותה בכל רשע שקיים תחת השמש. כך טוען פרופסור חיים הררי. הוא גם טוען, אני רוצה לחיות ואני רוצה שילדיי יחיו ושישראל תחיה ושכולם במזרח התיכון יחיו בכבוד. אלא אם כן הם רוצים בכוונה ברורה להרוג אותי. זה לא עושה אותי פנאטי, אני בעד פשרות, נגד שלטון של עם בעם, אך אינני יכול לחכות לשלום שיגיע למזרח התיכון. אבל בניגוד לאנשים אחרים, במזרח התיכון אינני מתאבד. אני מאמין שאלה עם ההשכלה וחינוך צריכים ללמד את הביליונים שאינם, שהם עניים, רעבים וחולים. כששואלים אותי מאיכן אתה, ואני אומר מישראל, מתעקשים לשאול מאיכן הוריי, סביי וסבותיי, מאיכן הם. ואני מספר להם שאני 7 דורות בישראל, ואז הם אומרים, כנראה שאתם מהיהודים הבודדים שחיו במדינה פלסטינית בזמנו. אני מסביר אז את העובדות ההיסטוריות שהן, שב-1844 סבתי, הייתה אחת מ-16,270 תושבים של המדינה שנשלטה אז על ידי האימפריה העות'מאנית בסוריה. העות'מאנים זה מסוריה אבל חלק ממה שנקרא אז מדינת פלסטין. העות'מאנים מצאו בירושלים 7,120 יהודים, 5,760 מוסלמים ו-3,390 נוצרים. ירושלים לא הייתה מעודה עיר בירה של אף מקום, למעט של היהודים בתקופת התנ״ך ובעידן המודרני. במאות השנים של השלטון המוסלמי בירושלים, היא מעולם לא הייתה עיר בירה. פלסטינה לא הייתה קיימת כיחידה פוליטית עצמאית במשך 2,000 השנים האחרונות, עד הכיבוש הבריטי בסוף מלחמת העולם הראשונה. עד אז היה אזור פרובינציה סורית, תחת השלטון העות'מאני, מטורקיה עד מצרים. במשך מאות שנים שלטו שם שליטים שונים שיצרו פרובינציות שונות וגבולות שונים. סוריה המודרנית, לבנון, ירדן וישראל הם חלוקות חדשות שנוצרו על ידי המשטר הבריטי והצרפתי לאחר מלחמת העולם הראשונה. ואז אני שומע את התגובה. אתה רוצה לומר שהפלסטינאים לא שלטו במדינה משגשגת זו במשך מאות בשנים? בוודאי שלא, אני עונה. היא תמיד נשלטה על ידי אלה שכבשו אותה מבחוץ. המדינה האחרונה שהייתה פה לפני 2,000 שנה, הייתה מדינת היהודים לפני 2,000 שנה. מאז המדינה הייתה כמעט ריקה, קצת כפרים והרבה ביצות. ערים חשופים, כמה עצי זית, מדבר וערים קטנות של כ-20,000 איש. זה היה כמו שאר סוריה, לבנון, ירדן, עיראק וכל מקום אחר בעולם. עד כאן כמה ציטטות מהרצאתו של פרופסור חיים הררי שנקראת מבט מתוך עין הסערה. אני עוד אקריא כמה קטעים בהמשך. בינתיים אני רוצה להשמיע שוב שיר. השיר הזה נקרא שוב של מאיר בנאי, שער הרחמים. הנה מאיר בנאי בשיר שער הרחמים.
יוצאת אל הלילה והוא בא נכנס.
סליחה, נטעיתי בשיר כמובן. מיד אני אשמע לכם את שער הרחמים, מאיר בנאי, בבקשה. לצערי, אי אפשר לשמיע את השיר הזה כעת. אני אשמיע לכם שיר של, במקום זה, של נחמה הנדל. השיר הזה נקרא אחרי המלחמה. עוד שנייה. נחמה הנדל שקראה לעצמה בשלב יותר מאוחר הלנה הנדל. בשיר אחרי המלחמה, שהוא גם שיר די אקטואלי למצבנו, אפשר להגיד התמידי. הנה
כל הקרבות נדמו, אורי הזריחה קדם, הוא שיא את פנייך שב ונעלייך אחרי המלחמה. יורדים מהר הצופים הם יפים ועייפים הם. ירושלים אלי ירושלים התקדשה במלחמה. תם יום כאב, כאב וגבורה, בקרב ונורא מכינה את דמעתך המרה כי העיר לך שחר יום חדש לא 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 עוד השנים גבולה עוד יש קמים עלייך מה נפלא עד כה שלווה עומדת דימתך עוד החמה כל הקרבות נדמו אור הזריחה קדם הוא שי את פנייך שבו נעלייך אחרי המלחמה בקרב ונורא מכינה את דמעתך המרה כי העיר לך שחר יום חדש לא 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 שי את פנייך שב נעלייך אחרי
זו הייתה נחמה הנדל בשיר אחרי המלחמה, שיר שהוא תמיד אקטואלי אצלנו לצערנו הרב. אני רוצה להמשיך לספר מדבריו ולצטט מדבריו של פרופסור חיים הררי. הוא אומר, כמדענים, אנו מאומנים להתמודד עם עובדות ולא המצאות דמיוניות. אנו גם יודעים שאם מדען כלשהו יתפס עם עובדות לא נכונות, הוא יונדה מיד ולעולם מהקהילה המדעית. ישנם גם טיעונים שלא קיימים, ישנם גם טיעונים שאומרים שלא קיימים פלסטינאים. כך טענה וגולדה מאיר בזמנו, ואני טוען בוודאי שיש. זהות פלסטינאי ברורה נוצרה במשך 100 השנים האחרונות בלבד, בעיקר בשל הקונפליקט היהודי-ערבי. הפלסטינאים כיום הם קבוצת לאום מוגדרת, למרות שהם לא היו קיימים במאה הקודמת. טיעון ישראלי אחר אומר שישראל יכולה להקים יישובים איכן שתרצה, בתוך הערים הפלסטינאיות. כמובן שזה לא נכון לעשות, בעיקר אם המניע העיקרי הוא להטריד את האוכלוסייה המקומית, להשפילה ולמנוע ממנה להתפתח. כמדען, אני חבר בכמה גופים בינלאומיים, בכמה מועצות ויועץ בכמה מהם, ובכמה מהם אני המדען היחידי, באחרות אני הישראלי היחידי. זה היה כמעט מקרי כשהתבקשתי כמזרח תיכוני היחידי של ההנהלה להציג את נקודת מבטי האישית מעין השערה. בחרתי לשוחח בהרצאה שנתתי על הבעיות של הטרור והמשבר בעולם המוסלמי ולא להתרכז בקונפליקט הישראלי-פלסטיני. נתתי את הרפורט בישיבה סגורה, לא לפרסום. לא חלמתי להפיץ את ההרצאה, כיצד זה קרה? ולמה איני יודע, אבל מישהו כנראה הדליף זאת. במשך כמה חודשים זה מצד את דרכו בשמות לא מוסמכים ליותר מ-1,000 אתרים בעולם. קיבלתי תגובות מכל הכיוונים, זה הודפס בלי רשותי בעיתונים בארצות הברית, וצוטט על ידי עיתונאים בינלאומיים. קיבלתי הודעות ממקומות כמו אוסטרליה, שוודיה, אל סלבטור, ריו דה ז'נירו, נעשו תרגומים לגרמנית, הולנדית, צרפתית, איטלקית, עברית וספרדית. במאות מיילים מזרים קיבלתי בקשות אינסוף להרשות יותר פרסום, ולכולם סירבתי. אבל פרופסור הררי בסופו של דבר נכנע לכל הלחץ הבינלאומי, הוא פרסם את ההרצאה שלו, הרצאות שלו באינטרנט, יש אתר על שמו. ההרצאה נקראת כאמור מבט מתוך עין הסערה, הוא נתן אותה בכינוס חבר יועצים בינלאומי של תאגיד רב-לאומי, השם של התאגיד לא מוזכר פה, זה היה באפריל 2004. ואני רוצה לצטט לכם עוד כמה להרצאה עצמה, עד עכשיו זה היה רקע להרצאה הזאת, ועוד קטע או כמה קטעים מההרצאה הזאת. למיליונים, כך הוא אומר, שמתו במלחמת איראן-עיראק, אין שום קשר עם ישראל. הרצח ההמוני המתרחש בימים אלה בסודן, כשהשלטון הערבי-מוסלמי טובח באזרחים השחורים הנוצריים, גם לו אין שום קשר לישראל. הדיווחים הרבים מאלג'יר אודות רציחות של מאות אזרחים בכפר הזה או אחר, בידי אלג'יריים אחרים, אין לו דבר וחצי עם ישראל. סדאם חוסיין לא פלש לקווייט, איים על ערב הסעודית ושחט בבני עצמו בגלל ישראל. מצרים לא השתמשה בגז רעיל נגד תימן בשנות ה-60 בגלל ישראל. אסד האב לא הרג עשרות אלפים מאזרחי ארצו בשבוע אחד באלחמה בסוריה בגלל ישראל. לאחיזה של הטליבן באפגניסטן ולמלחמת האזרחים שם אין כל קשר לישראל. החבלה הלובית במטוס פן אמריקן איננה קשורה לישראל, והייתי יכול להמשיך כך עוד ועוד. שורש הבעיה תמון בכך שכל המרחב המוסלמי אינו מתפקד, תהיה אשר תהיה משמעותה של מילה זו. והדבר היה קורה גם אילו הצטרפה ישראל לליגה הערבית, ופלשטינה העצמאית הייתה קיימת כבר מזה 100 שנה. 22 המדינות החברות בליגה, ממאוריטניה ועד נסיכויות המפרץ, מחזיקות אוכלוסייה של 300 מיליון בני אדם, יותר מזו של ארצות הברית, וכמעט כמו של האיחוד האירופי לפני התרחבותו. המרחב היבשתי שלהן גדול יותר מארצות הברית או מאירופה כולה. ל-22 המדינות האלה, עם כל הנפט ואוצרות הטבע שלהן, יש תוצר לאומי גולמי קטן מזה של הולנד ובלגיה יחד, ובשיעור של מחצית התלג של קליפורניה לבדה. בתוך התלג העלוב הזה יש פערים שלא יאומנו בין עשירים לעניים, שרבים מדי מהעשירים עשו את הונם לא הודות להצלחה בעסקים, כי אם בעזרת שלטון מושחת. מצבן החברתי של הנשים גרוע בהרבה מזה שהיה בעולם המערבי לפני 150 שנה. זכויות האדם נמצאות מתחת לכל תקן סביר, על אף העובדה המגוחכת שלוב נבחרה כיושבת ראש ועדת האום לזכויות האדם. לפי דוח שהכינה ועדת אינטלקטואלים ערביים, ואשר פורסם בחסות האום, כמות הספרים שתורגמו בכל העולם הערבי קטנה בהרבה מאלה שתורגמו ביוון הקטנה לבדה. סך כל הפרסומים המדעיים שהפיקו 300 מיליון ערבים קטן מזה של 6 מיליון ישראלים. שיעורי הילודה באזור גבוהים מאוד ומגבירים את העוני, את הפערים החברתיים ואת ההתערדרות התרבותית. וכל זה קורה באזור שרק לפני 30 שנה נחשב לאזור השני בעולם מבחינת עושרו, ואשר בשלב מסוים בהיסטוריה היווה אחת מהתרבויות המתקדמות בעולם. אפשר בהחלט לקבוע שכל זה יוצר בית גידול חסר תקדים לרודנים אכזריים, רשתות טרור, קנאות, הסתה, רוצחים מתאבדים והידרדרות כללית. עובדה נוספת היא שבאזור זה כמעט כולם מאשימים בכך את ארצות הברית, את ישראל, את תרבות המערב, את היהדות ואת הנצרות ואת כל אחד וכל דבר מלבד את עצמם. האם אני אומר את כל זאת בתחושת ציפוק של מי שדן בכישלונותיהם של אויביו? לא ולא. אני מאמין בהחלט שהעולם היה מקום הרבה יותר טוב, והסביבה הקרובה שלי הייתה הרבה יותר נעימה ושלווה לו פני הדברים היו אחרת. ועליי גם לומר מילה טובה על מיליוני אנשים הטובים, ההגונים והישרים, שביניהם מוסלמים אדוקים, וגם כאלה שאינם קודתיים, אך גדלו משפחות מוסלמיות. הרי הם קורבנות כפולים, גם של האסלאמופוביה שהעולם החיצוני מפתח כיום, וגם של סביבתם הקרובה, שחוסר התפקוד שלה שובר את ליבם. הבעיה היא שהרוב הדומם של המוסלמים הללו איננו נותן חלק בטרור ובהסתה, אולם גם אינו יוצא חוצץ כנגדה. מחדל זה שלהם עושה אותם למשתפי פעולה, וביניהם יש מנהיגים פוליטיים, אינטלקטואלים, אנשי עסקים ורבים נוספים. מרביתם יודעים להבדיל בין טוב לרע, אבל חוששים להביע את דעתם. הנה עוד שיר השיר הזה נקרא ניצני שלום, שרה אותו נחמה הנדל, בבקשה.
מחר אולי נפליג בספינות מחוף אל עד חוף שנהב, ועל המשחטות הישנות יטעינו תפוחי זהב. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון כאור בצהריים, כל זה יבוא מחר אם לא היום.
השיר הזה כמובן זה שיר מחר של נעמי שמר, בהמשך נשמע את ניצני שלום. איתכם הסליחה.
ריבד רצון הנה עד מחר, אולי באלף ענבלים יקופ המונים של חג. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון כאור בצהריים, כל זה יבוא מחר אם לא היום, ואם לא מחר אז מוכרותיים. מחר יקומו אלף שיקונים ושיקונים
חמה הנדל בשיר מחר של נעמי שמר. עוד קטע ממאמרו של פרופסור הררי. הפחד האמיתי נובע מן העובדה שאין להכחישה ששום הגנה ושום אמצעי מנה אין בכוחם לעצור רוצח מתאבד. דבר זה טרם חלחל לתוך החשיבה המערבית. ארצות הברית ואירופה משכללות ללא הרף את הגנותיהם נגד המחבל האחרון, אך לא נגד המחבל הבא. באפשרותנו לדאוג להגנה הטובה ביותר בעולם על נמלי תעופה. אך אם ברצונך לבצע פיגוע התאבדות, אינך צריך לעלות על מטוס כדי לפוצץ את עצמך ולהרוג בני אדם רבים. מי יכול לעצור מחבל מתאבד העומד בלב התור הצפוף שלפני גלאי המתכות? ומה בדבר התורים שלפני דלפקי הבידוק בעונת נסיעה עמוסה? שימו גלאי מתכות לפני כל תחנת רכבת בספרד, והטרוריסטים יפגעו באוטובוסים. הגנו על האוטובוסים והם התפוצצו בבתי הקולנוע, באולמות הקונצרטים, בסופרמרקטים, בבתי ספר ובבתי חולים. הציבו שומר בפתח כל אולם קונצרטים ותקבלו תור של אנשים הממתינים להיבדק על ידיו, והתור עצמו יהיה המטרה, שלא לדבר על הפגיעה בשומרים עצמם. באפשרותכם להקטין במידה מסוימת את פגיעותיכם על ידי אמצעי מנע והגנה, ובעזרת ביקורת גבולות קפדנית, אך לא תוכלו לסלק את הסכנה. וודאי שלא תוכלו לנצח כך במלחמה זו, וזוהי אכן מלחמה. מה עומד מאחורי המחבל המתאבד? כסף, כוח והסתה רצחנית בדם קר. זה הכל. אין שום קשר לאמונות אמת דתיות וקנאיות. שום מטיף מוסלמי לא פוצץ עצמו מעולם. אף לא אחד מבניהם של המדינאים והמנהיגים הדתיים הערביים לא פוצץ עצמו. אין שאר בשר של מישהו בעמדת השפעה שעשה זאת. האם לא הייתם מצפים שכמה מהמנהיגים הדתיים יעשו זאת בעצמם? או ישכנעו את בניהם לעשות זאת? אם באמת ובתמים מדובר באקט נשגב של להט הדתי? האם הם מעוניינים ביתרונות שמציע גן העדן? תחת זאת הם שולחים נשים מנודות, ילדים תמימים, אנשים מפגרים וצעירים חמומי מוח ומוסתים. הם מבטיחים להם את התענוגות המיניים ברובם של העולם הבא ומשלמים למשפחותיהם בעין יפה אחרי שהאקט הנשגב יוצא לפועל ונהרגו מספיק בני אדם תמימים. כמו כן, אין שום קשר בין המחבל המתאבד לעוני וייאוש. האזור העני ביותר בעולם הוא אפריקה, ושם זה מעולם לא קרה. בכל העולם ובתרבויות ארצות ויפשות שונות ישנם מיואשים רבים, אך הייאוש אינו מספק לאיש חומרי נפץ, אמצעי סיור ותובלה. אין ספק שבעיראק של סדאם שרר יותר ייאוש מאשר בעיראק של פול ברמר, אולם איש לא פוצץ את עצמו אז. המחבל המתאבד הוא פשוט נשק איום, איום וזדוני של טרוריסטים אכזריים, בלתי אנושיים, ציניים ובעלי מימון מצוין, שלחיי אדם אין בעיניהם כל ערך, ובכלל זה חייהם של בני ארצם שלהם. אבל לעומת זאת הם מייחסים ערך רב מאוד לאושרם ורווחתם שלהם ולצמאונם לכוח. הדרך היחידה להינחם בנשק חדש ופופולרי זה היא אותה דרך בה יש להילחם בפשע מאורגן או בשודדי ים, והיא הדרך ההתקפית. כמו במלחמה בפשע מאורגן, חיוני שהכוחות התוקפים יהיו מאוחדים, וחיוני שיגיעו לראשה של פירמידת הפשע. אינך יכול לסלק את הפשע המאורגן באמצעות מאסרם של סוחרי הסמים הקטנים שבקרן הרחוב. עליך לצוד את ראש הפמיליה. אם חלק מהציבור תומך בהם, אם אחרים סובלים בשקט, אם רבים חוששים מהם, ואם יש המנסים לתרץ את מעשיהם בתואנות של עוני או של ילדות עשוקה, הפשע המאורגן יסגשג וגם הטרור. היום, אחרי 11 בספטמבר, ארצות הברית מבינה זאת. רוסיה מתחילה להבין זאת. טורקיה מבינה זאת היטב. אני חושש מאוד שרובה המכריע של אירופה איננו מבין זאת עדיין. למרבה הצער, אירופה כנראה תבין זאת רק לאחר שהמחבלים המתאבדים יגיעו אליה בגדול. ולעניות דעתי, זה אכן יקרה. הרכבות בספרד והפיגועים באיסטנבול הם רק ההתחלה. במלחמה בטרור יש בהחלט ערך עליון לכך שתתקיים אחדות בקרב העולם התרבותי, ואחדות זאת לא תושג בטרם תתעורר אירופה. הנה שיר נוסף, גם כן של נחמה הנדל, והשיר הזה הפעם, מה שהבטחתי קודם, ניצני שלום, מה שאנחנו מבטיחים לעצמנו כל הזמן ומקווים. הנה.
יצמח שלום רב בארצי, נבשלם ירחם מדעתי. יצמח שלום רב בארצי, נבשלם ירחם מדעתי. הוקו משפט הבנו פרצי, יודו כל העמים חרדתי. הוקו משפט הבנו פרצי, יודו כל העמים חרדתי. Goi ele goi adone topule mada hitabu algi sa goi ele goi adone topule mada hitabu yegu emme vegagiru tidekade ami hisyakiru yegu emme vegagiru tidekade ami hisyakiru אם מהודי מנה חנר תבוא בין רבחים נביא מהודי מנה חנר תבוא בין רבחים ונפותים שבא
לסיכום מאמרו של פרופסור חיים הררי, הוא אומר שהמרכיבים שגורמים לכל הטרור לפרוח ולסגשג זה קודם כל תמיכת הציבור, הרוב הדומם שאינו יוצא נגד, הפצת השקרים וגם המימון הכספי האדיר שכל אלה מטפחים את הטרור. הפתרון לפי הררי הוא לנטרל את משטרי הטרור, לנטרל את המממנים שלהם כמו איראן, שלה יש שאיפות ברורות להשתלט על שטחים גדולים ולהתרחב לכל הכיוונים. היא טוענת על עליונות על המערב, היא נטולת מעצורים ומסוכנת מאוד וכבר הוכיחה זאת. ומעל הכל הוא טוען אין להיכנע לטרור. מה הפתרון האולטימטיבי מבחינת הררי? הוא דמוקרטיה. והוא אומר, אם באומרנו דמוקרטיה כוונתנו לבחירות חופשיות, אך גם חופש עיתונות, חופש דיבור, מערכת משפטים מתפקדת, חירויות הפרט, שוויון לנשים, גבולות פתוחים, חשיפה לתקשורת מערבית ולרעיונות מערביים, חוקים נגד הסתה על רקע גזעני ונגד השמצה, ומניעת התנהגות פורעת חוק בכל הנוגע לבתי חולים, לאתרי תפילה ולילדים. כי אז כן, הדמוקרטיה הינה הפתרון. אם הדמוקרטיה תתבטא רק בבחירות חופשיות, סביר שהמשטר הקנאי ביותר הוא שיבחר. זה שההסתה והשקרים שיפית יהיו המשלהבים יותר. ראינו זאת כבר באלג'יר, ובמידה מסוימת גם בטורקיה. אם הקרקע לא תוכן בקפידה רבה, זה יקרה שוב. מאידך, דמוקרטיית מעבר כמו בירדן, עשויה להוות פתרון זמני טוב יותר, ויתכן את הדרך לדבר האמיתי. אולי כמו שדמוקרטיה מיידית ופתאומית לא הצליחה ברוסיה, ולא הייתה מצליחה בסין. ולכן, דמוקרטיה לפי מה שקורה בירדן, שיותר במתינות, אין בלבי ספק, אומר הררי, כי העולם המערבי ינצח. אבל ככל שאירך הזמן עד שנבין את התמונה החדשה של המלחמה הזו, כך גם יהיה הניצחון יקר וכואב. אירופה, יותר מכל אזור אחר בעולם, היא המפתח לכך. רתיעתה המובנת מפני מלחמה לאור איומי מלחמת העולם השנייה, עלולה לעלות בחייהם של עוד אלפי חפים מפשע בטרם איסוב הגלגל. עד כאן מציטוטים ממאמרו של פרופסור חיים הררי, נשיא מכון למדע בישראל. הנה שיר, השיר הבא נקרא שמור על העולם ילד, מבצעת הפעם שולי נתן, בבקשה.
כבר לא מצליחים, תשמור על העולם.
זו הייתה שולי נתן בשיר שמור על העולם ילד, שמור עליו מכל הדברים הרעים שקורים בו, אם אנחנו לא יכולים לשמור. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר לחלוטין, נושא הבריאות, הבריאות שלנו. קודם אספר לכם על עשרת המזונות המנצחים שאחראים על הבריאות שלנו. עשרה מאכלות שכדאי לנו בהחלט לאמץ אותם אלינו, הם גם מזינים וגם מונעים מחלות למיניהן. הראשון, המזון הראשון זה ענבים. הענבים, כך נאמר, גורמים לתאים סרטניים להתאבד. כלומר, יש בהם חומר שנקרא רסברטול, רסברטול. החומר הזה מקטין את הסיכון להיווצרות קרישי דם, מפחית את שקיעת הכולסטרול הרע שנקרא LDL, ואף יכול למנוע קיבוץ של כלי הדם, וכך לאפשר זרימת דם טובה יותר בגוף, אז יאכלו ענבים. הוא גם עשוי להשפיע על מניעת סרטן, כיוון שיש לו יכולת לגרום לתאים סרטניים להיעלם. במחקרי מעבדה נמצא שהוא משפיע במיוחד על תאי הכבד ותאי הכליה. רסברטול עשוי גם למנוע זיהומים ויראליים שונים. במאמר שהתפרסם בספטמבר 2006 בכתב העת Research, Reviews Brain Research, הועלתה האפשרות שהחומר הזה אף יכול למלא תפקיד במניעת מחלת האלצהיימר ולהגן מפני התנוונות תאי העצב. ולכן אכלו ענבים, ענבים אדומים, ענבים ירוקים, ענבי בורדו וכל הצבעים. יש בהם חומר שמונע מחלות קשות. החומר הזה, רסברטול, נמצא גם בתותים, בבוטנים, וכמובן במיץ ענבים וביין אדום. המרכיב השני הוא שקדים. השקדים ידועים כמקור לשומן חד בלתי רווי, הם מפחיתים כולסטרול. וזה מחלות שלנו, של רוב האנשים מעל גיל 50, כולסטרול. אז אכלו שקדים. פרטים נוספים בקשר לשקדים, מי שמעוניין אפשר להסתכל באינטרנט. יש בהם בשקדים גם ויטמין E, והם מכילים פי 37 ויטמין E מאשר אגוזי מלך, מאשר חסה, מאשר אגוזי פקן, מאשר אבוקדו ומאשר שמן זית. זאת אומרת, הריכוז הגבוה ביותר של ויטמין E נמצא בשקדים, והם אף מפחיתים כולסטרול. נוסף לענבים ולשקדים, שתתחילו לקנות באופן קבוע, כך מומלץ, משהו די מפתיע, בירה שחורה. הבירה שחורה, הכוונה פה לא לבירה של גינס או כל הבירות השחורות האלכוהוליות, פה מדובר על הבירה הישראלית השחורה שהיא ללא אלכוהול. היא ידועה כמשקה מוגז מתוק בארץ ללא תוספות מלאכותיות, היא מהווה תחליף לשתיית בירה אלכוהולית או משקאות קלים. יש בה נוגדי חמצון שנקראים פלבנואידים, הם מונעים, הם ממלאים תפקיד חשוב בהגנה מפני פגיעה של רדיקלים חופשיים, של כל מיני רעלים, וייתכן שיש להם יכולת להקטין את הסיכון גם ללקות בסוגים שונים של סרטן ומחלות לב. אז שתו בירה שחורה כל פעם שאתם בארץ, פה אם תמצאו את זה, יכול להיות שיש את זה גם כאן, בדנמרק. עוד מזון חשוב, ביצים. כאן טוענים, זה גם נתון מפתיע, לפחות מבחינתי, שביצים עוזרות לזיכרון שלנו. יש בהם חלק מהוויטמינים B, חומר שנקרא קולין, יש בו הוא מכיל ויטמין B. למה זה חשוב? הקולין דרוש לשמירה על שלמות הקרומים של תאי הגוף, והוא ממלא תפקיד בתקשורת בין התאים. הקולין חיוני גם ליצירת החומר אצטלין קולין, שחיוני לזיכרון ולהתכווצות תקינה של השרירים. בנוסף, קולין אחראי על העברת אטום פחמן בתהליכים שונים בגוף. מחקרים על בעלי חיים מוכיח של חולין יש תפקיד מכריע בהתפתחות מוח העובר, כך לנשים בהיריון. כך שביצים קשות יש להם דברים גם כן טובים, זאת אומרת אסור להגזים בהם, כי אם מגזימים, אם אוכלים יותר משלוש ביצים לשבוע, בעיקר מאכל מעל גיל 50, זה יכול לגרום לקולסטרול, כך שאכילת ביצים היא טובה, אבל יש להגביל אותה ולבקר אותה בקוף. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב שאני אישית אוכלת כל יום לארוחת הבוקר, זה זרעי פשטן תכונים. הם מונעים סרטן השד, בעיקר יש להם חומצת אלפא לינולית, היא חומצת שומן מסוג אומגה 3, היא מונעת סרטן השד בעיקר, וגם עוזרת בטיפול בעצירויות. יש בהם הם, זאת אומרת הפשטן מאוד חשוב, אני אישית אוכלת אותו תחום מעורב בנבט חיטה, בשמרי בירה, בחמניות תכונות, גרעיני חמנית, ובגרעיני שיבולת שואל, והכל תחון יחד עם יוגורט על הבוקר, חומרים מאוד מרוכזים של מניעת רעלים למיניהם ומחלות בגוף. המרכיב הבא, מספר 6, זה בצל. בצל יש לו יכולת למנוע סוגי סרטן שונים גם כן, ומחלות לב. הוא ידוע כמקור לנוגד החמצון קוורציטין, שקשור אפוא בהקטנת הסיכון למחלות לב וסרטן. מה עוד יש בו? סיבים פרביוטיים, והם עוזרות לעיכול שלנו, ומשמשות מזון לחיידקי המעי שעוזרים בעיכול. זה היה הפשטן. מזונות נוספים שמכילים את הסיבים האלה, הפרוביוטיים שנמצאים בבצל, שנקרא קוורציטין, נמצאים גם בשורשי עולש, בארטישוק, בשום, קרישה, קטניות, חיטה, אספרגוס ודגנים שמועשרים בסיבים פרוביוטיים, ולכן אכלו בצל, והרבה, למרות הריח. אפשר לצחצח שיניים, לשטוף את הפה, בכל מיני דברים. זה לא בעיה. תרכיב מסוף, מזון נוסף, זה החמוציות, שהם נוגדי חמצון מאוד חזקים. הם עוזרים בדלקות, בעיקר בדרכי השתן, דלקות שנשים בדרך כלל נחשפות אליהם הרבה. חמוציות פשוט פותרות הבעיה, מנקות את כל הזיהום הזה ממש די מהר, תוך יומיים שלושה. אני יודעת את זה איך אומרים, מניסיון אישי שלי. זה משקה כזה, אפשר לקנות את זה בחנויות טבע, משקה מרוכז של חמוציות, אפשר למהול אותו במים ולשתות את זה כמה פעמים ביום, וכמו שישמש ממש כתרופה. הוא גם עוזר הוא מפחית סיכון לכיבי קיבה, לאולקוס ולדלקות בחניכיים. מרכיב, עוד שני מרכיבים יש לנו פה, רימון, אכלו רימונים, הוא גם, יש בו נוגדי חמצון, הוא מפחית סיכוי לסרטן, ומקטין את מספר החיידקים בפה, זה מנקה את הפה רימונים. למה זה חשוב? בשנים האחרונות גדלה כמות המאמרים המדעיים שעוסקים ברימון. מחקרים מצאו שחומרים שמצויים במיץ הרימון יכולים לעכב התרבות של תאי גידול סרטני, והם גם בעלי תכונות נוגדות דלקת. שתי התכונות האלה עשויות לשרת אותנו בעתיד בפיתוח טיפולים נגד סרטן ונגד מחלות שבהן מנגנון הדלקת הכרוני ממלא תפקיד עיקרי. לכן, אכלו רימונים ולא רק בראש השנה, נסו למצוא אותם, היום כבר אפשר למצוא אותם במשך כל השנה בחנויות, גם פה. אז אכלו רימון. מרכיב נוסף זה קינמון. התבלין ניקמון ידוע כתבלין שתורם לטעם המזון. הוא גם מוריד סוכר בדם. יש בו רכיבים שנקראים קטחין ואפיקטחין, אם אתם רוצים לדעת. הם מסעים בהפחתה של רמות סוכר בדם. הקינמון גם מחמם את הגוף, כדאי לאכול אותו בחורף הרבה, עם המזון, עם דברי מאפה. אפשר גם לשים בתי, זה מאוד טעים וזה גם מחמם. חשוב להדגיש שהוא לא מחליף טיפולים אחרים לסוכרת, הוא פשוט יכול לעזור. מרכיב אחרון פה ברשימה הזאת זה תה ירוק. תה ירוק גם ידוע כקשור במניעת מחלות לב וסוגי סרטן שונים. הוא גם נגד השמנה, עוזר בשריפת שומנים. יש בו חומרים שקשורים גם במניעת מחלות לב וסרטן. עקב הגדילה בממדי מגפת השמנה, חקרו במחקרים שעשו על תאי שומן בבני אדם ועל בעלי חיים, נמצא קשר בין צריכת תה ירוק לבין הפחתת התמיינות תאי השומן והתרבותם, ירידה במשקל הגוף ועלייה בשריפת הקלוריות. חשוב להדגיש שמחקרים אלה מהווים רק בסיס להמשך בדיקת הנושא, ולכן עדיין ארוכה דרך להמליץ על תה ירוק כאמצעי אולטימטיבי ויחידי להרזיה. כמובן שצריך לעשות טיפול הוליסטי כללי למי שרוצה להרזות, ספורט וכדומה. אתם כבר יודעים את כל הסיפור, לא לאכול דברים משמינים. הוא יכול לסייע, תה ירוק. אז הכותבת אגב של המאמר הזה היא דיאטנית קלינית, חברת עמותת בעתיד, שהיא עמותת הדיאטנים הקליניים בישראל, סייעה לה בחנת הכתבה למור בן חיים, דיאטנית קלינית מעמותת הדיאטנים הקליניים בישראל. את המאמר הזה קיבלתי מחווה אנדרסן, ועל כך תודה לחווה שדואגת לבריאותנו, לבריאותי ולכולם, וכן החלטתי לפרסם את עשרת המזונות, ושיהיה לכם לבריאות. אני עכשיו רוצה כמובן להשמיע לכם שיר, שיר שמבצעת שולי נתן. השיר הזה נקרא בגני את העתיכה, אפרופו מאכלים. בבקשה. משהו לנתן בגנין נטעתיכה, כתבה רחל, המשוררת רחל, הלכי לנעמי שמר. עוד כמה דברים על בריאות, קצת גם כן מפתיעים, הפתיעו אותי, מאמר שפורסם בעיתון הארץ, באוגוסט 2005, אומר ששוקולד מריר תורם לפעילות כלי הדם. זה לא רק טעים, מחקר של האגודה הקרדיולוגית בארצות הברית טוען כי חומר המצוי בשוקולד המריר עשוי להפחית את הסיכון למחלות לב. כך מצטרפת האגודה הזאת לשורה ארוכה של חוקרים ומחקרים הטוענים כי הפלבנואיד המצוי בשוקולד עשוי לסייע לכלי הדם לפעול ביתר רעילות ולהפחית את הסיכון למחלות לב. ואולם החוקרים רחוקים עדיין מלהמליץ על הנחיות צריכה יומית מדויקות, ונכון להם עוד מאבק עקרוני עם מומחי תזונה הממהרים להזכיר את תכולת השומן והקלוריות הגבוהה שבשוקולד. אבל החוקרים גם מצאו כי אכילת השוקולד המואשר תרמה לדרך שבגוף הגוף מייצר ומנצל את רמות האינסולין שלו, וכן תרמה לירידה של עד כ-10% ברמת הקולסטרול הרע, ה-LDL. ממצאי המחקר אינם חד משמעיים, ואנחנו לא ממליצים לאנשים הסובלים מיתר לחץ דם למהר ולצרוך כמויות גדולות של שוקולד מריר, ודאי שאין בכך כדי להחליף כל טיפול מוכח אחד לטיפול ביתר לחץ הדם. כל שעשינו היה להפנות זרקור לעבר סוגים ורמות מסוימות של פלבנואידים בשוקולד שעשויים לסייע לאלה הסובלים מיתר לחץ דם ובעיות אינסולין. כך שרבותיי, שוקולד גם כן אסור להגזים, אבל יש בו גם דברים טובים. אותי זה מאוד הרגיע, חובבת שוקולד מושבד, בעיקר שוקולד מריר, הרגיע אותי קצת שיש בזה הרבה דברים טובים, ולא סתם אני נמשכת לזה. אבל תיזהרו. מחקר נוסף קובע שקפה הוא הספק העיקרי של נוגדי חמצון, גם קפה שכל הזמן מרתיעים שהוא לא טוב לבריאות וכולי. יש פה גם, אם לא מגזימים, ואסור להגזים בשום דבר כמובן, הוא מעניק לגוף את הכמות הגדולה ביותר של אנטי אוקסידנטים המונעים מחלות לב וסרטן. אנטי אוקסידנטים זה נוגדי חמצון, נוגדנים שמונעים זיהומים בגוף, בתרגום חופשי. מחקר חדש שנערך באמריקה קובע כי מקור האנטי אוקסידנטים הגדול ביותר של הגוף הוא קפה. דווקא למרות כל מה שקראתי לכם על העשרה הקודמים, עשרה המזונות החשובים, אומרים שפה יש, הוא הכי הכי חזק בעניין הזה. המחקר שהוצג בכנס השנתי של איגוד הכימאים האמריקאי בוושינגטון בדק את כמות האנטי-אוקסידנטים ביותר מ-100 מחלים שונים, ביניהם ירקות, פירות, אגוזים, תבלינים, שמנים ומשקעות. הטלגרף הבריטי פרסם היום כי המידע שנמצא שולב עם מידע קודם לגבי כמויות המזון הממוצעות הנצרכות בהרגלי התזונה של האמריקאים. קפה רגיל ונטול קפאין התקלה כספק האנטי-אוקסידנטים הגדול ביותר מכלל המזון שצורך האדם. כך טוענים על הקפה, אבל עדיין ממליץ פרופסור וינסטון, הוא לא ממליץ על שתיית יותר משני כוסות קפה ליום. חשוב להיות מודעים ליתרונות, כמו בשוקולד, אך לא להתעלם מחסרונותיו. בנוסף, הוא ממליץ על אכילה מוגברת של פירות וירקות, שבהם יש כמויות גדולות של ויטמינים, מינרלים וסיבים. אבל קפה זה לא לגמרי גרוע, יש פה קצת אופטימיות, קצת דברים טובים, כמו בשוקולד, כאמור. מקפה ושוקולד, אני רוצה לעבור לנושא אחר לגמרי, גם בענייני בריאות. כתבה מאוד מעניינת פורסמה גם כן בעיתון הארץ ב-28 לאוקטובר 2007, נקראת "תנו כבוד לשחלות". את הכתבה הזאת כתב דוקטור מרק גלזרמן, שהוא מנהל בית החולים לנשים במרכז הרפואי רבין וראש החוג למיילדות וגינקולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הוא טוען שהשחלות, שהרבה פעמים מהר מאוד קורטים אותה מהגוף כדי למנוע סרטן, הם לא הגורם לסרטן, יש להם גם המון דברים חיוניים לגוף האישה, גם אחרי, גם עם גיל, מה שנקרא גיל הבלוט, הם עדיין חיוניים מאוד, וככה הוא אומר על זה. מלבד ייצור ביציות, מילאו השחלות במשך כל תקופת הפוריות של האישה עוד תפקיד חשוב מאוד, הפרשת הורמוני מין ובעיקר אסטרוגנים. מקורם של הורמונים אלה הוא בתאים שעוטפים זקיקים, שכל אחד מהם מכיל ביצית אחת. עם התרוקנות השחלות מהביציות נעלמים גם זקיקים אלה, ההפרשה ההורמונלית מהם מפסיקה, והשחלות נותרות ללא תפקיד. זו לפחות הייתה הדעה הרווחת עד לא מזמן. לכאורה, אם השחלות סיימו את תפקידן, הרי שהן מיותרות. וההמלצה הגורפת לכך הייתה שיש לכרות אותן כאשר ניתנת ההזדמנות. למעשה, זו עדיין הגישה השכיחה בקרב רוב רופאי הנשים. לא לנתח במיוחד למטרה זו, אבל לבצע את הפעולה כהרחבה של ניתוח אחר. אם כבר קורטים, יאללה, גם את השחלות. והזדמנויות כאלה קיימות בשפע. קריטת רחם מסיבות שאינן קשורות לממאירות היא ניתוח שכיח מאוד המתבצע לרוב בשם רחם שרירני. בארצות הברית מבצעים מדי שנה כ-600,000 ניתוחים כאלה. לפי דיווחים, קרוב ל-40% מהנשים האמריקאיות מעל גיל 60 עברו כריתת רחם, ובאנגליה מדובר ב-25% בקרב נשים שעברו את גיל 55. להערכתו של דוקטור מרק גלזרמן, בישראל מתבצעים מדי שנה כ-1,500. זה יותר מארצות הברית ואנגליה. יותר מארצות הברית לפחות. כ-1,500 ניתוחים כאלה, כאשר הן בארצות הברית והן באנגליה, והן בישראל, רוב כריתות הרחם מיותרות לחלוטין. בערך במחצית המקרים, כאשר מבצעים כריתת רחם, גם מתבצעת כריתת שחלות מזדמנת. אני מגדיר כריתת שחלות מזדמנת אם מבצעים אותה ללא סימני מחלה הקשורים לשחלות, אלא רק משום שבלב הכי מתבצע ניתוח בבטן וניתן לכרות את השחלות באותה הזדמנות. הרופאים שלגישתם זו הייתי שותף עד לא מכבר, מציגים סיבות די משכנעות לפעולה זו. אם אמנם לשחלות בגיל המעבר אין יותר תפקיד, נותר רק הסיכון להישארתן במקומן. הסיכון האמור הוא היווצרות סרטן השחלה. גם סרטן השד נדיר יותר בקרב נשים שעברו כריתת שחלות, אם כי הדבר נכון רק אם הניתוח בוצע לפני גיל 50. מתברר שגם ללא זקיקים השחלות ממשיכות להפריש הורמוני מין. לא את הורמון המין הנקבי האסטרוגן, כי אם בעיקר הורמוני מין סיכריים כמו טסטוסטרון. להורמון זה תפקידים חשובים מאוד, הוא מעט דילול העצם ואף מסייע מבניית העצם. נמצא קשר ישיר בין רמות נמוכות של טסטוסטרון לשכיחות שבירת העצמות. טסטוסטרון גם מגביר את התשוקה המינית, והעיקר, הורמון זה הופך ברקמות גוף שונות, בעיקר ברקמות שומן ושריר, להורמון הנקבי מקבוצת האסטרוגנים. אלה ממלאים, לפחות באופן חלקי, את אותם התפקידים ההגנתיים שמילא האסטרוגן ממקור הזקיקים בתקופת הפוריות. התפקיד ההגנתי הזה נמשך כנראה לאורך כל חיי האישה. בהיעדר הגנה זו יופיע יותר מקרים של דילול העצם, של מחלות לב וכלי דם, יעלה הסיכון למחלת אלצהיימר ועוד. המשוואה הישנה הייתה קלה למדי. כריתת שחלות כהרחבה של ניתוח כריתת רחם עם סיכון ניתוחי זניח בגלל הרחבה זאת, כנגד הסיכון הממשי לסרטן בהשארת השחלות בחלל הבטן. היום מוצגת לפנינו משוואה חדשה ואחרת לגמרי, כזאת שמעמידה סיכון אחד מוחשי נגד סיכון שני מוחשי. מה המסקנה? השחלות הן איבר חשוב לאורך כל חייה של האישה. בתקופת הפריון הן ממלאות את תפקיד הרבייה, אך גם מספקות את הסביבה ההורמונלית הנשית. בגיל המעבר מסתיים תפקיד הפוריות, אך התפקיד ההורמונלי ממשיך להתקיים. המושג האומלל בלוט, הכל כך נפוץ בהגדרת אישה אחרי חדלון הווסת, מושג המגדיר בן אדם כבלוי, עם סיום תהליך הפוריות מבוסס כנראה על הבנה מוטעת של שחלות בלויות. לא רק שהאישה אינה בלויה, כמובן, לאחר סיום תקופת הפוריות, אלא שגם שחלותיה אינן בלויות. נהפוך הוא. שמור להן לאורך כל חיה תפקיד חשוב מאוד, ותפקיד זה יש לכבד. ולכן, בהיעדר סיבה ברורה, כמו מחלות שונות של השחלות או מטען גנטי מסוכן, אין סיבה לגעת בשחלות. התפקיד ההגנתי של מערכות גוף רבות עולה מאוד על הסיכון שבשמרתם של השחלות במקומן. לכן, עצה לאישה שעומדת לעבור קריטת רחם שלא בגלל סיבות של ממאירות, והומלץ לה גם לעבור קריטת שחלות, שאלי למה, ואל תמהרי להיפטר מהן. ובנימה אופטימי זאת, בנות יקרות, נשים יקרות מעל גיל 50, זאת בשורה טובה לכולנו, לא לכרות יותר מדי מהר, אנחנו צריכים אותם, הם עדיין עוזרות לנו, ואנחנו כמובן חלילה וחז איננו בלות אלא ממשיכות לפרוח ולסגסג. הנה שיר אופטימי, שולי נתן, כבר עלה האור. שולי נתן, בבקשה. מנושאי בריאות אני רוצה לעבור ליום הולדת לגדול מכולם, אריק איינשטיין, שחגג בשלישי לינואר החודש יום הולדת 70, מספר עגול, וכמעט אפשר להגיד 40 או יותר שנות יצירה. מה עוד אפשר להגיד על אריק שלא נאמר עליו? נאמר עליו כבר כמעט הכל. שהוא צנוע וענב נאמר, שהוא נחבא אל הכלים. דובר על פחד הקהל האדיר שלו, על הביישנות שלו. נכתב על זה רבות. ארי גם מודה בזה ברעיונות המעטים שהוא נותן לעיתונות, הוא כמעט ולא נחשף. אריק הוא הקול של ארץ ישראל הישנה והטובה. הוא הקונצנזוס של הזמר הישראלי. הוא נציג מובהק של המוזיקה הישראלית במיטבה ובהתהוותה. אריק איינשטיין למעשה היה אמור להיות אחד מאלופי הספורט בישראל. הוא היה אלוף הארץ לנוער בקפיצה לגובה, ובגלל ביטול נסיעתו לתחרות בטורקיה בשל מניעים פוליטיים, הוא ספג מכה קשה מאוד ונטש את הספורט לטובת המוזיקה. וכל הזמן טענו שהוא היה הזמר הכי טוב בין הספורטאים, ככה הוא היה מספר, הוא הספורטאי הכי טוב, הזמר הכי טוב בין הספורטאים, הספורטאי הכי טוב בין הזמרים וכו' וכו'. בכל אופן, אנחנו הרווחנו פה זמר ענקי, הוא גם שחקן מכונן, לא מופיע הרבה כאמור, הוא אוהב לשבת בבית, כפי שהוא גם שר, והוא חוגג 70 שנה, 70 שנה. מאז ועד היום הוא יוצר ושר את מיטב השירים, והוא פועל בדרך כלל, או לא בדרך כלל, תמיד הוא בוחר לו את מיטב המוזיקאים הישראלים, כמו שלום חנוך, כמו יוני רכטר, והוא עבד עם ארקדי דוכן, גם החבר'ה הצעירים הוא עובד, ועוד ועוד אומנים. אנחנו נחגוג ליום הולדת, נתחיל עם שיר קצת שקט, קצת עצוב, קצת מרגש, קצת הרבה מרגש. שיר נקרא דמעות של מלאכים. סליחה, לא, אנחנו לא נתחיל עם דמעות, אנחנו נתחיל עם המון אופטימיות. שיר של שלום, אריק איינשטיין, השיר הזה נקרא היא תבוא, עם עלי של זית, היא תבוא ותביא לנו את השלום. הנה אריק איינשטיין בשיר היא תבוא, בבקשה.
השמש הטובה אז אחלום הנוח בתיבה על יונה קטנה היא קשת החותרת אל החום עם עלי הזית הרטון קוקוקוי תבוא זית ותבוא ארוכה מאוד הדרך אין יודע את סופה עד שנית הראינה במעופת ברחובות אני פוסע בין עיניים כל טובות ואני יודע היא תבוא קוק שזייתי תבוא.
זה היה אריק איינשטיין עם אלה של זייתי תבוא. שיר לשלום. אריק חוגג כאמור 70 שנה, היה לו יום הולדת 3 לינואר, והוא נתן רעיון לידיעות אחרונות לקראת יום הולדו 70. הוא מספר ככה שהוא הופיע עד אוגוסט 81 ואז הוא הפסיק, מאז הוא רק מקליט אלבום אחר אלבום. ברעיון איתו לידיעות אחרונות הוא אומר, הפסקתי להופיע ב-81 כי לפני הכל הרגשתי שהקטע הזה ממש עולה לי בבריאות, ואני מתכוון לכל מה שמתלווה מסביב לעניין, מסביב לעניין עצמו. האורות, הזרקורים, כל זה מביך אותי לגמרי. היה לי מספיק מזה. והחלטתי שדי, נגמר. לא חוזר לזה. לא קשה לי לסרב למיליונים של כסף. כי אני יודע דבר אחד. אני לא מסוגל. יותר, אני לא מסוגל יותר לעשות את זה. אם היו מבטיחים לי שהשלום יגיע אחרי הופעה שלי, הייתי עושה את זה גם בלי בגדים באצטדיון בבלומפילד. אבל את זה, לצערי, לא הציעו לי. הנה אריק איינשטיין באחד השירים המפורסמים שלו. אני ואתה נשנה את העולם. בבקשה.
אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מהתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם.
אריק איינשטיין בהופעה חיה בהוקלט השיר אני ואתה נשנה את העולם. אריק אולי לא שינה את העולם, אבל הוא בהחלט שינה את התרבות הישראלית. ביום הולדתו ה-70 הוא אינו במצב רוח של זיקוקים או סיכומים. הוא מעדיף לדבר על הנין החדש שלו שהפך את הקיום שלו למאושר יותר. להיות בבית עבורו זה לא רק שיר, זוהי דרך חיים. הנה אריק איינשטיין באחד השירים היפהפיים שהוא מבצע. עטור מצחך זהב טהור, בבקשה.
עטור מצחך זהב שחור,
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
מצחך מתחרז עם עיניים ואור,
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר.
חלוקך ורוק צמרירי פרח,
את פה מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אך,
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך,
ורואה חלומות הגומים של קדושה ולמולו התישה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להגשים לסיפור על קרוב על רחוק, ואני שלא פעם אביב בך בשקט אין קול ודברים, שוכח הכל אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך ושבויה בין קטלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. הרוס חלוני כמרבד לרגליך,
צעדי אהובה על פרחת פציעותייך, לבשי חלוקך ורוד
לאטלייך, ולאט ואבור אלייך.
יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהיים חייב להשיר.
אריק איינשטיין באחד השירים היפים שלו, עטור מצחך זהב שחור. אנחנו נשמיע עוד כמה שירים של אריק, עוד כמה עובדות על אריק איינשטיין. אריק איינשטיין לא דברן גדול, לא על הדברים האישיים שלו, אבל מי שרוצה לשמוע אותו מדבר בשטף, והוא ידוע שיש לו זיכרון פנומנלי, הוא זוכר דברים בצורה מדהימה, ובעולם הספורט הוא גם הוא יכול לצטט בעל פה שמות לפי שנים של כל מיני מאמנים ספורטאים בכל מיני שטחי ספורט. הוא יודע את כל השמות של כל שחקני הכדורגל בעולם, בכל הקבוצות למיניהם. פשוט אצלו, זה אצלו בדם, הוא מגדיר את עצמו ממש כחולה, חולה ספורט. זה אחת העובדות על אריק. שיר נוסף של אריק איינשטיין, יפה יפה. השיר הזה נקרא סוס עץ. הנה אריק איינשטיין בשיר. סוס עץ, בבקשה.
הפנים מקרוב מצלמה מתרחקת, חצוצרה מיותמת תקעה, עננים לוהטים תפאורה מדויקת בסרטי הרקיע שקיעה. הפנים אחרות הבאה מאוכזבת, והאור עזימות ויחדה, קרוסלה של גן ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המרוץ, החידה לחידה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת בחוץ. מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת, הסתכל בישר תחתות ובשקט, כן שיחקת אותה באמת. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המאות, החידה עשה מזה סרט, עד יפחד לא נשארת
משהו.
אריק איינשטיין בשיר סוס עץ. עוד כמה עובדות על אריק איינשטיין, שחוגג כאמור בימים אלה יום הולדת 70. יש לו שני ילדים מאשתו השנייה, נשוי לאלונה, ממנו יש לו את שירי. הוא נשוי לסימה הרבה שנים, יש לו ממנה שני ילדים, אמיר ודינה. אמיר צריך להיות היום בן 25-6, הוא פשוט לא מסגיר פרטים על הילדים שלו. אבל צחוק הגורל שבנו אמיר עובד כעת כמציל בחוף תל אביב. אריק טוען שזה מקרי, אבל מודה בפירוש שזה קטע, זה קטע מיוחד. למה זה קטע? כיוון שאריק לא עשה בזמנו סרט, סרט מציצים עם אורי זוהר בחוף תל אביב, בו שיחק אורי זוהר מציל, והבן שלו כאילו חוזר על חייו, הוא עושה דברים דומים כביכול. יש לו עוד בת כאמור בסימה, היא חיילת כרגע. אריק איינשטיין מוגדר בעיתונות כבוב דילן, ג'ון לנון ואלוויס פרסלי שלנו, כל ביחד. גם הצעירים וגם מבוגרים מעריצים אותו לאורך כל הדורות. הוא יישאר הזמר הנצחי של ארץ ישראל. הוא יזכר תמיד בתור אגדה, כיוון שהוא לא נחשף. ככל שהוא יותר מסתתר ונחבא אל הכלים, האגדה סביבו והמסתורים הולכים וגודלים ומעצימים אותו, כמו שזה קורה לאומנים שממעטים להיחשף. הנה עוד כמה שירים של אריק איינשטיין, בעצם לא כמה שירים, השיר האחרון להיום, אין לנו הרבה זמן. השיר הזה נקרא זומתי ולבתי. לסיום שיר כזה עליז ושמח, ביתו שירי גם השאילה כולה לשיר הזה. שיר מצחיק, שיר מאוד מאוד ארץ ישראלי, עם המון שמחת חיים ועליזות ומושגים מארץ ישראל. בבקשה, הבלדה על זומתי ולבתי, אריק איינשטיין ושירי איינשטיין.
השמש מרביצה על כל הראש, ביצה על כל הראש, ביצה בראש. אתה שוכב ומתעלף מחום, אתה מתעלף מחום, ובאיזה חום. איי איי איי, כי אין דבר כזה בשום מקום. איי איי איי, כמו המטריח אדום. שוט זה לא הולך, זה לא הולך.
ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רנות.
לבתי מסכן,
לבתי מסכן, לבתי מסכן,
זומתי לא ישוב לעולם,
זומתי לא ישוב לעולם.
היינו חברים טובים, היינו באש ובמים הולכים, היינו ובאש שנים במים, כל הזמן אנחנו שניים,
שיר העליז זומתי ולבתי, אגדה על זומתי ולבתי. אותו ביצע אריק איינשטיין ביחד עם עוד חברים, וביתו שירי גם נמצאת בהקלטה הזאת, גם כן שרה ומדברת קצת. זה היה על אריק איינשטיין לרגע מלות לו 70 שנה החודש. השמענו כמה שירים, סיפרנו קצת אודותיו. עקב קוצר הזמן אנוכי נאלצת לוותר על המילים והמוזיקה, המילים שרציתי לספר, המוזיקה על מרים מקבה שנפטרה לפני כחודש. אני אעשה זאת בתוכניתי הבאה. אני רוצה לסיום לספר עוד כמה אפיזודות. עוד כמה לסיום כמה קוריוזים מהעולם. מהעיתונות, נלקח מהעיתונות הישראלית. יש פה כתבה בידיעות אחרונות לפני כמה חודשים על היהודים בקובה. הקהילה היהודית בקובה שוב פורחת. בתי הכנסת שוקקים, הגברים עוברים ברית מילה וכולם לומדים לרקוד הורה. כותרת הכתבה היא הקבה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, בקובה, שזה יוצא משחק מילים, הקבה בקובה. הקהילה בקובה מתעוררת לחיים כמעט 50 שנה לאחר פרוץ המהפכה הקומוניסטית שם. לדברי הרב אליהו בירנבאום, ראש מטה שטראוס עמיאל להכשרת רבנים לקהילות בתפוצות, לעלייתו של ראול קסטרו לשלטון במקום אחיו פידל יש השפעה מכרעת על פריחתה של הקהילה היהודית. הרב בירנבאום שב לפני ימים אחדים מקובה, והוא אומר, את ממש לאחרונה היה קשה להיות יהודי בקובה, אנשים חששו ללכת ברחוב עם כיפה, והיום זה אחרת. ערב המהפכה הקומוניסטית ב-1958 חיו באי כ-12,000 יהודים, על פי נתונים שונים מתגוררים כיום במדינה 1,200 יהודים בלבד. נודע כי עם השיבה אל הדת מבקשים רבים מבני הקהילה לעבור ברית מילה, שכן בעבר אסרו השלטונות למור תינוקות. אנשים גם רוצים ללמוד יהדות ומשתתפים בחוגים ללימוד ריקודי עם ישראלים והורה, סיפר הרב בירנבאום. זו מהפכה. מדינה קומוניסטית שתמיד ראתה את עצמה עוינת לישראל, מתירה לפתע פעילות ציונית גלויה. נראה שהמהפכה האמיתית שתנצח בקובה היא לא המהפכה הקומוניסטית, אלא דווקא המהפכה היהודית, סיכם הרב בירנבאום את ביקורו. זה על יהדות קובה. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את השיר הכניסיני תחת כנפך שמבצעת נחמה הנדל. את השיר הזה ביקש עמית גולדמן ואיתי פרנקל, זה שני השליחים, עמית ואיתי, כתבו לי אימייל, ביקשו בתוכנית הזאת, הם כבר לא פה, הם עזבו, אחד בישראל, איתי בישראל ועמית נדמה לי עדיין בארצות הברית, הם רצו דווקא את השיר הזה הכניסיני תחת כנפך, ש בכדי ש זאת אומרת הם רוצים להקדיש אותו לכל הישראלים בדנמרק, דווקא את השיר הזה. רק רגע, בוא נבדוק מה קורה פה. כן, הנה הכניסיני תחת כנפך וביצועה של נחמה הנדל, בבקשה.
הכניסיני תחת כנפך
ויהי אם ואחות ויחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ויחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ובית רחמים בין השמשות שחיבה גל לחסוד יסוראי אומרים יש בעולם נעורים היכן נעוראי אומרים יש היכן נעוראי ועוד רז אחד לך את ועדה נפשי נשרפה בלהבה אומרי מאהבה יש בעולם מה זאת אהבה אומרי מאהבה יש בעולם מה זאת אהבה הכוכבים רימו אותי היה חלום גם הוא עבר אתה אין לי כלום בעולם אין לי דבר אתה ויהיהם פחות ויחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ויחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות.
עוד מהעיתונות הישראלית, עוד קוריוז אחד. כנראה שזה יהיה באמת הסיום, הסיפור האחרון להיום. הציפור דוכיפת נבחרה לציפור הלאומית של ארץ ישראל. היא גברה בין היתר על הפשוש ועל החוכית. פה יש כתבה די מצחיקה קצת, די הומוריסטית על העניין הזה. כמה עובדות על ציפור הדוכיפת. קודם כל יש צילום של הציפור מאוד מאוד יפה. מי שלא מכיר, יש לה מקור ארוך ודק, יש לה כתר על הראש גדול עם פסי שחור לבן. וגם עם הצבע חום, ראשה בצבע חום וצברה, ומשם שוב מופיעים פסים שחור לבן כמו זברה, ציפור יפהפייה. על הדוכיפת, הגמרא מייחסת לדוכיפת את הבאת תולעת השמיר שחצבה את אבני בית המקדש, ובאגדות היא מופיעה כמי שסיפרה לשלמה המלך על ממלכת שווה. שמה המדעי של הדוכפת הוא אופופה, אופופה אפופס, אפופס, סליחה, אופופה אפופס. זה השם שלה גם כקצת משחק, שמה אפריקני. הדוכפת אינה מתרחצת במים, אלא באבק. חתולים אינם מתקיפים אותה, כיוון שהיא מפרישה ריח אז שדוחה בעלי חיים. בסיפורו אבא נולד, כתב אפרים קישון, אופי אופי דוכפת, אבא שלי פסיכופת. אצל עין הלל, לדוכפת לא אכפת, גם כשהעולם מתהפך. פטרוס מספרד אמר במאה ה-13 כי מי שיוכל לב פועם של דוכפת, יוכל לחזות את העתיד. זה עוד כמה, איך אומרים, אמונות תפילות לתפילות.